שלום רבותיי, אנחנו הגענו לפסקה ג' יכול להיות, עוד לא החלטנו, יכול להיות שהשיעור היום יהיה בעצם השיעור האחרון בסוגיית קודש וחול, כי שבוע הבא ביום שני יש ניקיונות בבוקר, ניקיונות לפני פסח, ואחר כך זה בין הזמנים, ואולי בקיץ נשנה את הנושא נראה. אז יכול להיות שהפסקה היום תהיה הפסקה האחרונה בנושא שלנו. אז אם כן, הפסקה הזאת מסכמת את כל מה שלמדנו פה באופן עקרוני, ואם לא, אז טוב לסיים איתה את הזמן ובעזרת השם להמשיך. בואו נקרא את פסקה ג', ננסה להשלים את התמונה גם במקומות אחרים. אור הגאולה בהתגלותו הוא מודרג הרבה בזמננו. בהתגלותם של כל צדדי הקודש התמירים בתוכיות התחייה הלאומית שלנו, המתלבשת לפנינו בלבושיה החילוניים. אבל אור הקודש שלה הוא עדיין סתום וחתום. גל נעול, מעיין חתום. חובתנו היא גדולה, לפתוח את החותם של המעיין. ואז יצאו מים חיים מירושלים, ממעיין היוצא מבית השם וישקע את נחל השיטים. כל ערכי הקודש התעלו, התרוממו בקדושתם הרננה על ידי הכוח של תחיית האומה, כשהתגלה הצד הקדוש שלה, וכשהתפרץ מתוך מסגרתו החילונית, שאתה עדיין הוא חתום בה חותם צר. כל האוצר של יראת שמיים שלנו הוא מחכה לתחייה על ידי האור הגדול של תחיית הקודש שיצא למרחב מתוך המעמד המצרי שלו בהופעה החילונית של תחיית האומה, לפקוח עיניים עברות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא יושבי חושך. טוב, אז זה בעצם כל התורה כולה, ודאי כל תורת הגאולה, כל השקפתנו על היחס בין קודש לחול. נקרא את המשפט הראשון. אור הגאולה בהתגלותו הוא מודרג הרבה בזמננו, בהתגלותם של כל צדדי הקודש התמירים בתוכיות התחייה הלאומית שלנו, המתלבשת לפנינו בלבושי החילוניים, אבל אור הקודש שלה הוא עדיין סתום וחתום. טוב, יש לנו שתי הבנות יסוד, שבעצם הכל מתחיל משם והכל הולך לשם. קודם כל, שמצד הבורא, אם אנחנו דנים בעולם שמלמעלה למטה, אז מצד הבורא הכל נמצא. הכל קיים. אצל הבורא אין חלקיות, אצל הבורא אין הדרגתיות, אצל הבורא אין שלביות, אצל הבורא הכל נמצא. 10 מאמרות נברא העולם, אם אנחנו נספור נגלה 9 פעמים ויומר ולא 10 פעמים ויומר, אומר חז"ל בראשית ברא אלוהים, בראשית נמי מאמרו. אם כן, 9 פעמים ויומר אלוהים, חז"ל אמרו ב10 מאמרות נברא העולם, אבל 10 מאמרות האלה מחולקים ל9 ו-1. הראשון הוא בראשית ברא אלוהים, בראשית נמי מאמרו גם הוא ויומר, ועוד 9. אז אם ככה תחליט, או שיהיו 10 ויומר, או שאל תגיד ב10 מאמרות, תגיד ב9. אלא אמרו חכמים, במאמר הראשון שנקרא בראשית נברא הכל. הכל נברא בבראשית. בבראשית, בראשית נמצא הכל. כל ההסתעפויות, כל מה שיופיע בהמשך, נמצא בגרעין הראשוני. בראשית. אז אם כן, מצד אחד, ראשית, בראשית, זה גם 1 מ-10. מצד שני, הוא שונה מ-10. במה הוא שונה מ-10? שהוא כולל את הכל. אם כן, בעולם עליון, יש ראשית שכוללת את הכל. בעולם עליון, המאמר הראשון, הוא כולל את כל 9 מאמרות שיגיעו אחר כך. שיופיעו אחר כך. אז בראשית זה לא סתם נמי מאמרו. זה לא שבראשית זה גם מאמר. בראשית זה המאמר. לכן בעולם הרוחני העליון, הכל נמצא, הכל קיים. שם אין חלקיות, אין הדרגתיות, אין שלביות, אין סיבוכיות. להיקח דוגמה פשוטה, בעולם העליון, הזכר והנקבה נשמה אחת. קדוש ברוך הוא לא, בוא ננסה פגישה ראשונה, פגישה עשירית, יציאה ראשונה, קשר חדש, קשר ישן, אין דברים כאלה. בעולם הנשמות, זכר ונקבה, נשמה אחת, בריאה אחת. אז בעולם העליון הכל נמצא, הכל שלם, הכל כלול. אבל כשזה מופיע בעולם שלנו, בגלל שהעולם שלנו לא יכול להכיל את הכל בפעם אחת ובבת אחת, כי אומרים חכמים גם על דרך הסוד וגם על דרך הנגלה וגם על דרך הנסתר, כי אי אפשר לקבל את רוב הטובה בפעם אחת. כי כשאנחנו נקבל את רוב הטובה בפעם אחת, אז האור יסנבר את כלי הקיבול שלנו, וחז ושלום, במקום שתהיה טובה וברכה מהאור הזה, אנחנו נתעבר מהאור הזה. לכן בהתגלות של הדברים מלמטה למעלה, הם מתגלים בהדרגה. כלומר, העולם הוא מודרג מבחינת הנבראים. העולם הוא מעבר להדרגה מבחינת הבורא. אז מבחינת הבורא, במאמר אחד נברא עולם. מבחינת הנבראים, בעשרה מאמרות נברא עולם. כדי שנדע שיש קשר בין שני, בין שתי הבחינות האלה, מבחינת הבורא הכל אחד, מבחינת הנבראים, יש פה הרבה פרטים. אז לכן אמרו חז"ל בעשרה מאמרות נברא עולם, אבל מאמר אחד הוא בעצם שונה משאר התשע. כדי שנדע שיש כאן בעצם עשרה מאמרות, אבל יש כאן שני סוגים של מאמרות. יש מאמר ראשון שבו הכל כלול, ויש מאמר שני שבו הכל חלקי. והכל נבנה בשלביות, בהדרגתיות, עם כל הסיבוכים, עם כל מה שזה אומר. לכן, מצד הבורא, אין הדרגה. מצד הנבראים, חייבת להיות הדרגה. זה עיקרון ראשון. עיקרון ראשון שהוא בילד אין של העולם שלנו. שמצד הבורא אין צורך בהדרגתיות, מצד הנבראים חייבת להופיע הדרגתיות. מצד הבורא, המרחק מתל אביב לירושלים הוא לא 60 קילומטר. מצד הנבראים, צריך לעבור 60 קילומטר. מצד הבורא, אין הפרש בין עבר הווה לעתיד. מצד הנבראים יש הפרש בין עבר הווה ועתיד. לכן זה יסוד גדול, שזה שהבורא הוא מעל להדרגה, זה לא סותר את זה שבעולם שלנו הוא מופיע בהדרגה. ומי שירצה לדלג על ההדרגה הזאת, לא ימצא אותו. לא יגלה אותו. לא יזהה אותו שם. היינו צריכים מספר ימים לפני מתן תורה, כדי לגשת נכון אל מתן תורה. וגם זה, לפי הגמרא, לא עזר. פרחה נשמתם של ישראל. עד כדי כך. אומר הזוהר, לכן הקדוש ברוך הוא יביא אור גאולה לאט לאט, כי אי אפשר לעמוד ברוב הטובה בפעם אחת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא פותח לנו פתח קטן, ואחר כך פתח יותר גדול, ואחר כך פתח יותר גדול, כי זאת דרכו של הופעת ריבונו של עולם בעולם. זה הסדר. זה עיקרון ראשון. עיקרון שני, שכשאנחנו מדברים על הדרגה, אז בעולם שלנו, זה לא רק שהחיים מופיעים בהדרגה, אלא בעולם שלנו ההדרגה היא מבחוץ פנימה. כלומר, א', הבדל ראשון בין עולם עליון לעולם תחתון, ששם הכל נמצא אצלנו, והכל בהדרגה. ב', הבדל שני, שבעולם העליון הכל נמצא, והכל נמצא בפנים ובחוץ. אצלנו, בעולם שלנו, הכל מתחיל מהחוץ פנימה. כדי להגיע לסלון, צריך לעבור דרך המסדרון. ודיברנו על זה באחת הפסקאות פה, כדי להגיע לקודש, צריך לעבור דרך החול. כדי שהילד יעמוד על הרגליים מבחינה רוחנית, הוא צריך לעמוד על הרגליים קודם כל מבחינה חומרית. לכן א', הבדל ראשון, העולם העליון אין בו הדרגה, אצלנו יש הדרגה. ב', העולם שלנו שיש בו הדרגה, הוא הדרגה מהחוץ פנימה. מהצדדים היותר תפילים, אל הצדדים היותר מהותיים. זה סדר העולם. מי שיש לו בעיה עם שני עקרונות היסוד האלה, אז יש לו בעיה עם האופי שהקב"ה דרכו מתגלה בעולם. אנחנו רוצים את הכל, ורוצים את הכל מבפנים. הכל מהותי, הכל משמעותי. אז א', אנחנו רוצים את הכל עכשיו, וב', אנחנו רוצים שהקוליות הזאת תופיע את הפנימיות של הדברים. אבל הסדר שהקב"ה מתגלה בעולם הוא לא הסדר הזה. הוא קודם כל לא הכל עכשיו, יש הדרגה, וב' ההדרגה הזאת מהחוץ פנימה. זה מה שאומר הרב, באופן עקרוני בפסקה ג' ומוסיף שבגאולה שלנו זה עוד יותר משמעותי. אור הגאולה בהתגלותו, הגאולה מצד עצמה היא אור שלם, היא אור כולל, היא לא צריכה הדרגות, היא לא צריכה חיכוכים בין קודש לחול, היא לא צריכה מאבקים בין קודש לחול. הגאולה מצד האמת היא קודש וחול בכלי אחד, בחד המחתה. המקור של הקודש הוא המקור של החול, ויש איזון והרמוניה בין הכוחות האלה. אבל מבחינתנו זה מופיע בהדרגה, ומבחינתנו ההדרגה היא מאוד מודרגת, ומבחינתנו ההדרגה היא מאוד מסובכת, כי מה שמתעורר בהתחלה זה הצד החיצוני, שנקרא בפסקאות שלנו הצד החילוני. כמו שדיברנו שבעולם הבריאה השמיים קודמים לארץ, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בעולם העשייה הארץ קודמת לשמיים, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. דיברנו על זה. אז בעולם הרוחני הנקרא בריאה, הכל מתחיל מהפנים החוץ, השמיים קודם לארץ. בעולם החיצוני המתגלה הנקרא עשייה, הכל מתחיל מהארץ לשמיים. לכן אור הגאולה בהתגלותו הוא מודרג הרבה בזמננו. יש הרבה הדרגות, והדרגות האלה יש להם צדדים שונים, צדדי ביטוי שונים. במה? בהתגלותם של כל צדדי הקודש התמירים בתוכיות התחייה הלאומית שלנו, כלומר אותם הערכים הפנימיים הקודשיים שהם בעצם המנוע של הכל, שזה מתגלה בצד הלאומי, בתחייה הלאומית שלנו המתלבשת לפנינו בלבושיה החילוניים. כלפי חוץ זה מתלבש בלבוש חילוני של ככל העמים בית ישראל, גאולה, התיישבות, הקמת מדינה, פיתוח כלכלי, שלטון פוליטי, כוח צבאי וכו'. ככה זה נראה. אבל אור הקודש שלה הוא עדיין סתום וחתום. כי זה סדר ההופעה. מלמטה למטה. מהחוץ פנימה. גל נעול, מעיין חתום. אי אפשר לא לקפוץ מכאן. כדאי לכתוב את המקור. ספר אורות. אורות התחייה, פסקה לב. למד ב'. הלב של ספר אורות. עמוד הרשנים. אורות התחייה, פסקה למד ב'. הלב של ספר אורות. אומר הרב, אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, האופי של הגאולה שאנחנו ברוך השם זוכרים לחיות בה ולפעול אותה, אופיה של הגאולה הבאה לפנינו, שראשית צעדיה, לפני 100 שנה, ברוך השם היום אנחנו כבר אחרי הראשית, שראשית צעדיה איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מי שראה אחר כך בספר יראה, עמוד הנתת, יראה שהמילה בתוכיותה מרווחת, מודגשת. כלומר, האופי, התכונה של הגאולה שבאה לפנינו, האופי של הגאולה שלנו, שהיא מופיעה בצד התוכי שלה, בצד הפנימי. כלומר, אנחנו לא מזהים בשלבים הראשונים את ההופעה הגאולית ברובד הרוחני שלה. אלא כרגע, בשלבים הראשונים, זה מופיע בצד החילוני שלה, הלאומי-חילוני שלה. אני קורא אולי את כל המשפט הזה. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו שראשית צעדי עינינו חשים ומרגישים הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה. מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אבל אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. מה שנותן לה כוח, משהו יסוד החיים שלה, יסוד התקומה שלה, זה הישות העליונה שבתוכה, הקודש, האלוקי שבה. אבל היא לא מכירה את זה. היא פועלת ממקום שנקרא חול. כלפי חוץ היא חושבת שמה שמניע את הכל פה זה החול. אינה לארץ ולשמיים עדנה או עודנה לא תביט. היא שייכת אל הארציות, אל הטבעיות, אל החומריות, אל הצד החולי החילוני. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל. ריבונו של עולם. ראיתי דרש יפה. שנדבר עליו, כלומר נדבר על הסוגיה הזאת ביום רביעי, אבל זכיתי להיות אצל הבן של הרב טרכטל, בעל אמא בני שמחה, השם יקום דמו, ייבדל לחיים ארוכים הבן, שהוציאו עכשיו ספרים של הרב טרכטל, השם יקום דמו. אז יצא ספר, פירוש על פרשת שבוע, נקרא משנת שכיר. אז ראיתי במוצאי שבת, נפלא, דרש אמנם, אבל דרש. כי ייקח איש אישה חדשה, בוא נקרא רגע את הפסוק.
תנ"ך. אישה, אין חדשה.
אבל החדשה לא קיימת.
חדשה.
כתוב חדשה. אני אקרא לך בבקשה, כתוב חדשה. פרק כף ד' ספר דברים. פרק פרק כ"ד, פסוק A. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, ולא יעבור עליו לכל דבר נקי, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. בסדר, זה הפסוק. אז בלי נדר נדבר מה שנדבר ביום רביעי. אבל, כי ייקח איש אישה חדשה, ושימח את אשתו אשר לקח. אישה חדשה היא חדשה. אשר לקח, לקח בעבר. אומר בעלי אבא נשמחה, דרוש, אני מסכים שזה דרוש מה שאני הולך להגיד, אבל זה חשוב. לפני שאדם מתחתן עם אישה, הוא התחתן עם התורה. לפעמים קורה שכשאדם מתחתן עם אישה, הוא שוכח את האישה הישנה שלו, את התורה. אז כי ייקח איש אישה חדשה, ושימח את אשתו, איזה? התורה, אשר לקח, לפני שהוא לקח אישה חדשה. יפה, אה? דרש, אבל גם דרוש זה חשוב. לפעמים שוכחים, שכשמתחתנים, אז דווקא אז התורה צריכה להופיע. אז כי ייקח איש אישה חדשה, מה המקור? ספר משנת שכיר, ספר דברים, פרק כ"ד, פסוק ד'. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. אז הוא לקח כבר ספר משנת שכיר, שהוא פירוש של בעל אמא בני שמחה, השם יקום דמו, על התורה. יצא חדש, ממש לא מזמן, יצא. יש לי בבית. לא יודע אם יש בספרים. אז ככה הוא כותב. אבל אני חושב שהמסר כאן הוא שלפעמים אדם בונה קומת חיים טבעית לפעמים אדם בונה קומת חיים טבעית, והוא שוכח את הקומת חיים הרוחנית שקדמה. אז למה נזכרתי? פה. מה שמניע פה את הכל זה התורה. אבל כשאתה עסוק בבינן הטבע, אתה יכול לשכוח את האישה הישנה. ושימח את אשתו, איזה אשתו? התורה. אשר לקח. אבל זה לא יהיה הכיוון שנלך בשיעור. אבל זה ראיתי. יפה מאוד. לא, זה נכון. אני יכול להגיד שזה נכון. למה זה נכון? כי הרבה פעמים זה יכול לקרוא גם לאברכים שמתחתנים, והתורה היא מאוד חשובה, אבל צורכי החיים, הכרחי החיים, ממקדים אותך לפעמים, מפקסים אותך במקום אחר, בנקודה אחרת. לכן, כי ייקח אישה, אישה חדשה, אל תשכח את האישה הישנה. ושימח את אשתו הישנה, אשר לקח. את זה הרב טוכטל כתב בשואה. בכל אופן, טוב, רק נזכרתי בסוגריים, לא כך קשור, אבל קצת אולי קשור. אני חוזר לאורות, עוד פעם, נקרא שוב את השורות האלה. אופייה של הגאולה הבא לפנינו, שראשית צעדי איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. דרך אגב, על פי זה, אני חושב, אולי על פי הפשט הזה של אמא בני שמחה, אדם בלא תורה אינו אדם. מדוע? ואדם בלא, סליחה, עוד פעם, אדם בלא אישה אינו אדם. מדוע? ובלא אישה בלא תורה. למה? כי עד שהוא לא נשוי וצריך באמת לבנות את קומת החיים הרוחנית בתוך החיים הטבעיים, ואז מתברר האם האישה החדשה היא מוארת באלף וחיה מתוך האישה אשר לקח, עד שזה לא מתברר, אז לא ברור באמת שיש לו תורה. אדם רווק עם התורה זה לא חוכמה. אדם נשוי עם משפחה, עם ילדים, אפילו ברובד הכי פשוט, עם פרנסה. עם אחריות ברבדים הטבעיים של החיים. זה נראה האם הוא לקח את האישה. האם האישה החדשה היא נובעת מתוך האישה אשר לקח. טוב, זה דרש יפה. נחזור. אופייה של הגאולה הבא לפנינו, שראשית צעדי איננו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד קומתה. אינה לארץ ולשמיים, עדנה לא תביט. היא מתלהבת מהאישה החדשה ושוכחת את האישה, שוכחת את האישה הישנה. היא אינה שווה עדיין אל אישה הראשון בפועל, שהיא התורה, בהקשר הזה, שהיא ריבונו של עולם. והיא מתלהבת מהבינן הלאומי החילוני, שהוא האישה החדשה, שהיא החזרה לבית שני ובית ראשון, אבל עדיין בצורתו הלאומית החילונית. אומר הרב, היא מאבדת בעין, מלשון עיבוד, עיבוד פנימי. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. כוחות החיים הרוחניים המתגלים כרגע ברבדים הלאומיים, החיצוניים, החילוניים, הם עדיין לא יוצאים אל הפועל, הכוחות הרוחניים האלה. אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, היא עדיין לא קוראת בשם השם. עדיין המגמה לא ברורה. למה באנו לפה, מה רוצים להוציא מהמציאות שלנו פה כעם. אבל, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, אבל הכל הוא אור השם וכבודו. מה שמניע פה את הכל ומה ששואף אליו הכל זה גילוי השם. ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא בסיסמאות, באמת. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. אנחנו והעולם לא מכיר שזאת נקודת המוצא וזאת נקודת המטרה. שם שמיים לא שגור בפיה. ברוך השם, לפעמים חותמים איזה נאום בכנסת בהשם עוז למועית אל השם ואחתם ובשלום, אבל זה לא מניע את כל המערכת. באמת, כרגע, כלפי חוץ, למרות שבשורש זה מה שמניע. אבל כלפי חוץ זה לא ידוע. שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפתי. גבורה מבפנים, גבורה מבחוץ, בניין האומה, מבחינות כאלה, מבחינות אחרות. אומץ וגבורה רודפתי. אבל באמת הכל קודש ואלוהי הוא. אלא שבשלבים הראשונים זה לא נראה. כמו שאמרנו הרבה פעמים, זה גיל ההתבגרות. בגיל ההתבגרות אתה רואה שהאדם בונה את אישיותו, כלפי חוץ אתה רואה משברים, אבל באמת בעומק האישיות יש כאן תהליך פנימי שהולך ומתרקם. עד שהאדם בסופו של דבר אחרי שיעבור את גיל ההתבגרות, יתייצב ויתעצב באישיותו, ואז מלא הוא בבחירתו החופשית בוחר להיות מה שהוא. והוא לא עושה מה שחינכו אותו, או מה שהוא הורגל אליו, כי ככה אמרו לו. בדרך, תקופת המעבר של גיל ההתבגרות היא קשה מאוד. כי באמת עד שאדם סוף סוף עומד על הרגליים של עצמו בעצמו, יש משברים בדרך, לא פעם ולא פעם. אבל באמת מה שמניע את הכל זה הרצון הטוב. הרצון הטוב לעמוד על הרגליים על פי הערך הנכון. רק בהיגמר התוכן, רק כשהעולם יגיע לגמר מלאכתו, נקרא לזה לגמר בישולו, רק שנעבור את כל הדרגות בסולם, שנעבור את כל הדרגות האלה, מהחול אל הקודש, מהחוץ פנימה, רק ויגמר התוכן בעלות האומה למרום הצבא, אז יוכל אור אלוהי נקרא בשם המפורש להיגלות. אז יתגלה שבעצם מה שהניע פה את הכל זה קודש, והמטרה של השואף הכל זה קודש. יגלה או יגלה ויראה שכל מה שהאיר וכל מה שיעיר, והוא לא מכון מאיר, אלא ברמות הכי פשוטות, הכי טבעיות של החיים, כולל הרכבת הקלה כמשל, כל מה שיעיר וכל מה שיעיר, כל שחי וכל שיחיה בה, זה לא פונקציה חומרית, זה לא טבעי, זה לא לפתור את הפקקים בירושלים, זה משהו אחר לגמרי. הכל, הכל אור אלוהי עולם, אלוהי ישראל הוא. אומר הרב, אני מדלג על הפסוקים כאן, מצב גאולה זה הוא יסוד החזון של הרזים. זה הרז הגדול של הגאולה. וזה בדיוק מה שהרב כותב פה. אולי תכף נחזור עוד טיפה לאורות. אור הגאולה בהיגלותו, בהתגלותו, הוא מודרג הרבה בזמננו. ומי שלא מבין את ההדרגתיות הזאת, ומי שלא מבין שהאופי של הגאולה הוא בתוכיותה של כנסת ישראל, אז יש לו הרבה קושיות על הגאולה. ואז הוא אומר, זה גאולה זה? זה התמכרות לחול. איפה קודש? אור הגאולה בהתגלותו הוא מודרג הרבה בזמננו, בהתגלותם של כל צדדי הקודש התמירים, תמיר ונעלם. תמיר בתת זה נעלם. בהתגלותם של כל צדדי הקודש התמירים, בתוכיות התחייה הלאומית שלנו. המתלבשת לפנינו בלבושי החילוניים, אבל אור הקודש שלה הוא עדיין סתום וחתום. גל נעול, מעיין חתום. המעיין הוא מקור המים. הוא רוצה להוציא גלים שיתגלו. אבל המעיין כלפי חוץ חתום. מבפנים מלא מים. אבל כרגע המעיין חתום. מה החובה שלנו? לפתוח את המעיין. וכשהמעיין ייפתח, כשהקודש יופיע, ממילא יתברר שכל הגלים שהוצאים מתוכו, כלומר כל ההופעות החוליות, נבוא מהקודש. לכן המעיין החתום, שהוא מתגלה בגל נעול, יהיה מעיין פתוח. ויתגלה בגל פתוח. גל נעול, מעיין חתום. חובתנו היא גדולה, לפתוח את החותם של המעיין. וכשהחותם של המעיין ייפתח בבית המדרש, כלומר כשהקודש יתברר בצורתו יותר שלמה, שגם המהלכים הנראים כרגע כלפי חוץ ככל, הם בעצם נובעים מהקודש, אז כל המים החיים האלה יתגלו גם בגלים החוליים שלהם כנובעים ממקור הקודש וכשואפים אל מקור הקודש. כלומר המציאות היא אותה מציאות. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. המציאות החילונית במדינת ישראל, כלפי חוץ, היא אותה מציאות. לא השתנה מבחינת הביטוי החיצוני, כרגע, כי אני אומר, לא השתנה כלום. מה שהשתנה זה המבט שלי על זה. האם אני רואה רק את הגלים מבחוץ, ואומר זה נובע ממעיין רפש, מים אחורים, או אני מבין שהגלים האחורים האלה מבחוץ, שיש ברוך השם הרבה גלים טובים, אבל יש גם גלים אחורים, הם בעצם מחביאים מתחת לפני השטח, מתחת לקצף הזה, מחביאים מים זקים וטהורים, שאפילו מי שמגלה את הגלים האלה, לא יודע שמה שמניע אותו, זה המים החיים, שמניעים אותו. ומה שמשתנה בעצם במבט שלנו על החיים, זה להבין שבעצם הכל נובע ממקור אחר לגמרי, ממה שנראה כלפי חוץ. להבין שתהליך ההתבגרות, הוא תקופת מעבר. יש לו סיבה, יש לו מטרה. ומה שנראה כלפי חוץ, זה לא באמת מה שקורה מבפנים. זה, אם אפשר לומר, תמצית מה שלמדנו על הקודש והחול. שהקודש והחול מקור אחד להם, מטרה אחת להם. צריכים להבדיל אותם, אבל צריכים לחבר ביניהם. וצריך לדעת שהמקור של החול הוא הקודש, והכל שואף אל הקודש. דרך הגלים של החול. והגלים האלה הם סוערים מאוד, והם קשים מאוד, והם מתנפצים לפעמים. וכשהם מתנפצים, מנפצים גם אותנו. אבל, מה שמניע פה את הכל זה הקודש. צריך מבט כזה. אנחנו פה, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, אנחנו פה במכון בשביל לקבל את המבט הזה על החיים. בשביל לחיות את זה. בשביל לפתוח את המעיינות ולהגיב נכון מבחינה רעיונית ומעשית לגלים. זאת המטרה. לפתוח את המעיין ולראות נכון את הגלים. כן, בבקשה.
בעצם כל מהלך הגאולה,
כמו שאנחנו אומרים, התנועה החילונית
היא שהתחילה אותו.
כלפי חוץ.
אתה יודע, אני מדבר. כן. באופן...
המעיינות.
להגיד את הקדושה לתוכו, היית צריך, היה לו ספר חמורו של משיח, שבעצם ניתן אותו ספר, שאמר, שכאילו, אף הוא אמר שהחילונים הם החמורו של משיח. אם יביאו פה,
תראה.
ומה הרעיון בעצם, אדם,
אז זה מה שניסו להגיד מקודם, שהרעיון הוא הרעיון העקרוני של סדר הופעת השם בעולם, שא' הוא בהדרגה וב' מהחוץ פנימה. אני אומר את זה בצורה הכי פשטנית, אמרתי זה פה כמה פעמים ואני יכול לחזור את זה שוב. הרכבת הקלה לירושלים היא לא למניעת הפקקים, היא כדי להכין את העלייה להר הבית בצורה, לבית המקדש בצורה יותר נוחה. בניית המלונות מסביב לעיר העתיקה, כולל קניון ממילה בממש צמוד לעיר העתיקה, כולל כפר דוד, זה לא כדי שלתיירים יהיה נחמד בירושלים, כדי להכין את המצב המתוקן של בניין בית המקדש, שיהיה מספיק מקום לכל עולי הרגל, כולל היהודים, כולל להבדיל הגויים, לבוא לירושלים. כפר דוד זה כנראה הכפר של הכהנים, שמגיע להם כפר דוד כזה, לא? הקניון בממילה כנראה יהיה קניון הכבשים של בית המקדש. פשוט צריך עיניים לראות את זה. אתה מסתכל עליי, אני רואה, אני אסתכל עליך כמו שאתה מסתכל עליי. לא, בסדר, אנחנו חברים, כן? אתה מסתכל עליי ככה, כאילו, מה הוא אומר, לא אתה, אבל מישהו, יש מישהו פה אחד לפחות באולם הזה, רק מחילה שנייה, יש מישהו פה שמסתכל עליי ככה ואומר, תגיד, הוא אזוי או שהוא שפוי? היהודי הזה שיושב פה על הכיסא מול הרמקו.
אני שאל אותי, חשבתי ככה.
אתה לא. אני יודע, אני ראיתי שלא. אבל יש כאלה שאני רואה את המבט שלהם, הם חושבים שאני אזוי. אני רואה את המבט שלהם, אני לא רוצה להצביע עליהם.
לא, אתה הסתכלת לפה.
השמאל תמיד נהפך לימין, אתם ימין וכאילו שמאל.
אני אגיד לכם, את הכנרת הזוכר, נכון? הכנרת
היפה. את הכנרת?
שדעת שם, לא יודע.
לא זכיתי, זה הרב יואב.
אחד מכם.
הרב יואב, לא זכיתי, מה אני אעשה?
אני שאלתי פעם את אחד, לא זכה, אבל תגיד, אני אלך למשל. היית רואה את הספליסטים צנחנים השעבר? היית רואה את עצמך לוקח סכין לאל בין שלושה חודשים וחוטף לו את הדבר? אני לא. יש, אז אני מדבר כרגע על קנון ממילה, אני נוסע לעשות האנשה באלף, שם יש בית המקדש. האם שוב אני לוקח את האיתר שלי לבית המקדש? לא נתפס לי, לא נתפס לי. אני הקטן, לא חוטף לו את הדבר. לקחת את האמונה, דברים שהיו לפני אלפי שנים, מהיום, ואתה בונה כרגע כאן. קמת בבוקר, אתה חלק מאמץ לקראת מיד בית המקדש. בלי
קשה,
בשביל זה אני בעיה.
תשובה.
אני בעיה.
א', מה שאתה אומר
ישר. לשמוע אותך, לשתות את צמח. אבל התהליך גם אצלי, הגאולה העצמית שלי, היא כנראה גם
מדורגת. א', מה שאמרת זה מאוד חשוב, אני אשתמש בדוגמה הקיצונית שאמרת שהיא דוגמה מצוינת. האם אנחנו, האם אחד מאיתנו, היום, מסוגל לקחת חרב, וחד ושלום, לא חד ושלום, זאת ההלכה, כן, אבל אני חד ושלום, להרוג עמלק, תינוק בן שנה עמלקי.
הוא
רואה לדיח את שאולי. תשובה, אולי עוד לא. בסוף נהיה מסוגלים ונראה בזה את הדבר הכי מוסרי שנכון לעשות אותו, והעולם יכיר בזה שהדבר הכי מוסרי שנכון לעשות אותו. אבל, כמו שהרב כותב, ביחס לנושא אחר לגמרי, אבל אותו עיקרון פה, שעד שבני האדם, הרב קוק כותב את זה באגרות, שעד שבני האדם לא היו יכולים להכיל ידיעות מדעיות, כי השכל והנפש האנושית לא יכלו לקבל את אותן ידיעות מדעיות, עד שהנפש האנושית לא יכלה והשכל האנושי לא יכלו לקבל את זה, הקדוש ברוך הוא הסתיר את הידיעות המדעיות האלה מבני האדם. למשל, הדוגמה הפשוטה, אם אני עכשיו אשים כאן באולם, בכיתה, כדור, ואני אבקש ממך, תעלה כבודו על הכדור, וכו'. אתה תסרב לעלות על הכדור, בפרט אם הכדור הוא גדול, והגובה הוא גבוה. למה? כי אתה תגיד, רגע, אני לא יכול להחזיק מעמד על הכדור, אני אפול. אומר הרב, עד שבני האדם לא הבינו, ויכלו לקבל נפשית, שזה שכדור הארץ עגול, זה לא אומר שכשהם יצאו מהבית, במרכאות, הם יפלו לתהום. אז הקדוש ברוך הוא הכביא את הידיעה המדעית הזאת מבני אדם. ברגע שהנפש האנושית והשכל האנושי יכלו לקבל את הידיעה שכדור הארץ הוא עגול, וזה לא מנע מהם את התפקוד הפיזי, התפקוד ברמה הכי פשוטה עכשיו. ברגע שהם הבינו את זה, הקדוש ברוך הוא חשף לעולם דרך השכל האנושי שכדור הארץ עגול. כמו שזה נכון ביחס לקבלה הפנימית או הנפשית, המנטלית, את הידיעות המדעיות, בין בנו של קל וחומר זה נכון, ביחס לידיעות הרוחניות. לכן זה שכרגע כנראה עוד אין בית מקדש ועוד אין מלחמת עמלק, זה כנראה כי אנחנו עדיין עוד לא בנויים, הנפש שלנו עוד לא בנויה לקבל את האמיתות האלה. אבל כמו שאמרת בצדק, אנחנו בתהליך. מכון מיר זה אחד הכלים שעוזרים לכולנו לבנות בתוכנו את התהליך הזה, את התהליך הפנימי הרוחני הנפשי הזה. וכשהתהליך הזה יגיע לגמר מטרתו, לגמר בישולו, זה יקרה. ולא יהיו לנו ספקות על זה. כמו שהידיעה שכדור הארץ עגול הגיע לעולם באיזשהו שלב, והמין האנושי תשאל כל אדם ברחוב, תגיד, על כדור אתה מוכן לעמוד באמצע הרחוב? ויגיד לך לא. אז איך אתה עומד על כדור הארץ? כדור הארץ הוא כדור, הוא עגול. דרך אגב, זה אולי גם אחת הספורות, מדוע היה קשה לקבל שכדור הארץ הוא עגול. הוא מלבני, הוא שטוח וכו'. כי השכל האנושי לא תופס, איך אני יכול? שכחו את כל הכוחות הפיזיקליים שקיימים פה ומושכים אותך למרכז. וכו'. אז אותו דבר כאן, אז העולם, שנייה ידידיה, אז העולם עובר, האנושות ועם ישראל עוברים, אנחנו עוברים תהליכים. תהליכים כאלה שהם יותר, הם מכינים אותנו לגאולה שלמה. תשאל יהודי בגלות, אתה מבחינה פסיכולוגית, מנטלית, נפשית, רואה את עצמך אוחז בנשק. כי אדם בעל חירות אישית, ויוצא למלחמה מול אויב, אדם בעומק ימי הביניים, אדם מישראל בעומק ימי הביניים, והוא אומר לך, לא, מה פתאום? אני עם גף כפוף, עיניים צמוקות, כמו שבזמנו אמרנו ברב. אני לא מסוגל. תשאל יהודי צבא, במדינת ישראל היום, אתה רואה את עצמך, יוצא מלא ביטחון עצמי למלחמה? ודאי, קדימה יסתער. אנחנו עוברים תהליכים. אז התהליכים האלה מודרגים. ואנחנו רואים שאנחנו עוברים תהליכים. בבקשה, כן.
לפני מספר ימים שאלתי אותך שאלה אישית לגבי פירוש המהלכים שקורים לאדם, והאם נכון שהוא יפרש אותם. אמרת לי שזאת התעסקות במיסטיקה. איפה עובר הגבול בלראות מהלכים חיצוניים לנו ולנסות לפרש אותם כחלק ממשהו? האם יש בכלל גבול?
שאלה מאוד חשובה. אני חוזר לשאלה. לפני כמה ימים נשאלתי, האם זה שקורה לי בשעה פלוני, במקום פלוני X, זה סימן למשהו? האם למשל, נספר סיפור של הרב אבינר, שאם אני הולך לחתום חוזה על בית, ובדיוק נגמר לי הדיו בעת, זה סימן שאסור לי, שכנראה כבר הוא רוצה שאני לא אחתום על החוזה הזה. אמר הרב אבינר, זה סימן שצריך לקנות עת חדש, ולא סימן לשום דבר אחר. אז זה מה שעניתי לעודד, שהאם סימנים כאלה, זה איתות מהשמיים שצריך להתנהג בצורה מסוימת, אמרתי לו, זה מיסטיקה. אז הוא שואל, אז בהלכות ציבור איך זה ככה? תשובה, בהלכות ציבור, בהלכות כלל ישראל, אנחנו לא ממציאים שום דבר. אנחנו לומדים את דברי התורה שבכתב ורבותינו בתורה שבעל פה, החל מהדורות הראשונים עד הדורות האחרונים, כיצד הם יתוו לפנינו את הדרך הבהירה והברורה להבנת תהליכי גאולה. קודם כל, הכרת התהליכים האלה. ב' היא הבהלה מהתהליכים האלה. ג' שותפות בתהליכים האלה. עד שאנחנו נממש את כל התהליכים האלה. לכן אנחנו לא ממציאים פה שום דבר. אנחנו פשוט לומדים מה שאמרה תורה, מה שאמרו חכמים במהלך הדורות. לכן בהלכות ציבור יש הדרכה יותר מפורטת. בהלכות, כי זה סוף סוף אחריות על גאולת העולם. בהלכות יחיד זה הרבה יותר מסובך. ולכן בהלכות יחיד זה מיסטיקה. בהלכות ציבור זה לימוד אמונה. ולא רק לימוד, צריך ללמוד את זה וצריך לעשות את זה. כל מי ששותף עם אל, יבוא ביתו לסחרו. כל מי שפעל עם אל. כן, סביר.
הרב אמר,
זה
תהליך. זה מה? תהליך שהוא...
הוא תהליך שקורה מגיל שנתיים עד גיל 42.
אולי ילד בגיל הטיפש
אתכם נקרא לזה,
כשהוא עושה דבר, כשהוא בעצם טעות,
שהיה
אם יש מקום
להעיר
לו להגיד, זה חלק מהתהליך,
הוא צריך לעבור. איזו שאלה. אני משליך את השאלה שלי, צבי יהודה, ללכות ציבור. לא רק בלכות איך. ילד בגיל הטיפש 16, גיל ההתבגרות, עושה שטויות. איפה התפקיד של ההורים, כדוגמה? ב' כלל ישראל. כלל ישראל בגיל הטיפש 16, חס ושלום. עושה טעויות. איפה האחריות של אנשי האמונה? תשובה. התשובה על עניות דעתי היא אותה תשובה. ההורים צריכים לתת לילד מצד אחד עצמאות כדי לבנות את הדברים מעצמו בתוכו. כלל ברור ופשוט לנו שאם אתה רוצה שהבן שלך ילמד לרכב על אופניים, אתה צריך לתת לו כמה פעמים ליפול עד שבסוף הוא ידע לרכב. כי אם אתה כל הזמן תוחז לו, תוחז לו, תוחז? תוחז. תאחוז. תאחוז. אם אתה תאחוז בכידון, הוא לא ילמד לרכב על אופניים. אם אתה כל הזמן תרים לו את הראש מעל המים, והוא לא יבלע קצת מים בלו בלו, הוא לא ילמד לשחות. מצד שני, אתה כאבא יודע, שאם אתה מזהה שאוטו תוחז ושלום, הוא הולך ליפול לתאום עם האופניים, או כשהוא יסלול הוא כבר לא יצא משם, אתה עד לכאן. כלומר, ההורים מצד אחד, ואין לי טבלה לענות ברמה המדויקת הפרטנית, הטכנית המדויקת. מצד אחד, ההורים צריכים לשדר לילד עצמאות, ולסמוך עליו, ולתת לו לפעמים לשבור את הרגליים. אבל לשבור את הרגליים בזהירות. מצד שני, צריכים לשים לו גבולות, כדי שלא ייגע במגעץ כשהוא רותח, כי מי יודע אם יש חזר. זה התפקיד של ההורים. הורים חכמים, יודעים להיות מצד אחד לא יותר מדי מתערבים, ומצד שני לא להגיד, בגיל 13 ברחתי, ברוך שפטרני עם המשור של הזה. יאללה, תשתולל בעיה שלך, זה החיים שלך, תרוס את עצמך. אותו דבר להבדיל ביחס לכלל ישראל. מצד אחד צריך לתת לעם ישראל לעבור את התהליך של עצמו, שהוא כולנו. מצד שני, מי שיכול להשפיע טובה וברכה על עם ישראל, על עצמו ועל אחרים, יודע שיש לו מחויבות לעשות את זה.
הרב אבינר...
שנייה אחת. סיבוד על בסדר. לכן, הורים צריכים לדעת מצד אחד את יכולת את האחריות שלהם. מצד שני, לדעת לא להתערב במקומות שאסור להתערב. ואני אומר לך שלא תמיד כהורים אנחנו יודעים לעשות את זה נכון. לפעמים אנחנו יותר מדי מעורבים ומתערבים, ולפעמים אנחנו יותר מדי שמים את עצמנו בפינה ואומרים שיתבשל במיד של עצמו, שישלם את המחירים. בסדר? לכן בואו נסנגר על הורינו שהם מנסים לעשות את זה הכי טוב שהם יכולים לעשות. לפעמים, מגזימים, או לכאן או לכאן. הבדיחה הלא מצחיקה אומרת שאדם מתחיל להעריך את ההורים שלו כשהילדים שלו מתחילים לעשות לו מה שהוא עשה להורים שלו. ואז הוא מתחיל להבין מה ההורים שלו עשו בשבילו. מה? זאת מציאות אגומה, אבל זאת מציאות, כמו שאמרת. למה אתה נהנח? כי זה נכון. מה? בסדר, אבל אתה רואה שזה נכון, החיים מוכיחים. כן, עודד.
לא, רק רציתי להגיד שהרב אבינר מגדיר את החינוך כאומנות, לא פחות. הוא אומר, והוא מביא במקרה, זאת הדוגמה של ילד שלומד לרכב על אופניים, הוא אומר, אם תעזוב לו את האופניים לגמרי, ייפול ויחבל, תחזיק לו לגמרי, לא ילמד. אתה נותן לו את ההרגשה כאילו אתה מחזיק, למרות שאתה לא מחזיק, וברגע שהוא חושב שאתה מחזיק, אתה לא באמת מחזיק.
נכון. אם יורשה לי להוסיף רק עוד אחת על מה שהרב אבינר אמר, חינוך זה לא אומנות, זה האומנות. זה האומנות של כל האומנויות. אין יותר אומנות מזה.
הנה, יש בנהל למלאק.
בבקשה.
בנהל למלאק, הרבן אומר, לא עם ישראל חייב להרוג את המלאק, אלא מחכים לשם, כמיים הם מכסים את פנים לפנים, כך אליו אדם לאדם. כתיר הארץ מלא דעה את השם, אז המלאק והמלאק ילך.
א', תראה לי את הרמב״ם, ב', זה לא כך פשוט, כי... נפסק להלכה, הרמה פוסק להלכה שצריך למחות את המלאק בפועל. דיברנו על זה בשבת, זכור, דיברנו על זה. שבפרשת בשלח, אני משלים לך ידידי, שבפרשת בשלח כתוב שהקדוש ברוך הוא ימחה את המלאק, מחו ימחה, ובפרשת כי תצא כתוב שאנחנו נמחה את המלאק, תמחה את זכר המלאק. והנה זה פלא, שבפרשת זכור קוראים את הפסוקים של כי תצא, ובפורים קוראים את הפסוקים של בשלח. מי שהיה נעד השנים לידידי אחרי זה למה. רמי, אפשר נשמה אחד. בגלגול קודם היה בגוף אישה, ובגלגול הבא יהיה בגוף זכר. אני לא רוצה לענות על שאלות כאלה. לא יודע. רמי, ברוך הבא למכון מאיר. אתה מוזמן לטפל.
לא, כי הרב אמר שזכר קיבל
בין נשמה. נשמה? דיברנו על עולם עליון ודיברנו על עולם תחתון. בעולם עליון הנשמה היא זכר ונקבה, בעולם התחתון היא מופרדת, היא נפרדת, זכר לחוד, נקבה לחוד. אבל אני מציע לשואל במחילה, יסלח לי השואל בעבר ובאמונה, במקום להתעסק עם שאלות כאלה צריך להתעסק עם דברים אמיתיים שבונים את החיים. התשובה היא כן. זאת אומרת, יכול להיות זכר בגוף של נקבה ובעל חיים בגוף של אדם, או אדם בגוף של בעל חיים, יכול להיות דבר כזה. אבל מה זה בונה אותנו? מה זה בונה אותנו? וכי זה עוזר למשהו? סתם מיסטיקה. זה מיסטיקה. כן.
אבל מה זה סייעתא דשמיא?
כשמה כן היא, בעזרת השם. סייעתא, מה זה סייעתא? סיוע. מה זה סייעתא? סיוע. דשמיא דשמיים, בעזרת השם. כלומר, כשאתה כתבת בעמוד הראשון של המחברת, כתבת בעזרת השם? אתה מאמין שכל מה שיכתב על המדף הזה, זה לא רק מהחוכמה שלך, או ממה שנאמר פה בשיעור, אלא זה בעזרה מהשמיים. אתה צריך לכתוב, כי אם אתה תשאיר בעזרת השם, המדף יישאר ריק, לא ייכתב כלום.
אבל צריך לעזור לו
לעזור. עזוב, תעזוב עמו.
אבל צריך לעזור לו לעזור.
צריך.
שבא, תעשה זה לא...
זה מה שאני מנסה להגיד. עזוב, תעזוב עמו. זה מה שאני אומר. לכן הקדוש ברוך הוא רק מסייע. דיברנו על זה פעם, ואם אפשר לחזור על זה, עכשיו זאת ההזדמנות, שהמחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע האם הגאולה תלויה בתשובה? אומר השם שמואל, מרומזת בשמותיהם. רבי אליעזר, אלי עזר. יהושע, יה שיע. יש הבדל בין עזרה לבין ישועה, בין אל לבין שם השם. שם א' למד, אלי עזר, לבין יהושיע, שם י' ק'. מה ההבדל? אומר המלבי, ואומר השם שמואל, שעזרה זה כשאני עוזר למישהו שעוזר לעצמו. ישועה זה שאני עוזר למישהו שהוא פסיבי לגמרי. אני הגעתי מהשוק, האוטו שלי מלא שקיות. להושיע למישהו זה שאני ניגש, יפרק לו את האוטו מהשקיות, יעמיס אליו הבית את כל השקיות, והוא יושב ככה רגל לרגל עושה כלום. זה נקרא ישועה. עזרה זה שהוא מפרק את האוטו, מפנה את האוטו מהשקיות בעצמו, ואני עוזר לו. לכן שם אל זה האלוהים המתגלה בארץ. שם י' ק' זה האלוהים המתגלה מעל הארץ. רבי יהושע אומר, ישועה זה אחד שאומר, הקדוש ברוך הוא יושיע. הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. אני לא צריך לעשות כלום. רבי אליעזר אומר, לא. אנחנו צריכים לעזור לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. רבי אליעזר ורבי יהושע, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא? רבי אליעזר תלויה בתשובה, כי אנחנו צריכים לעשות שלנו. רבי יהושע לא תלויה בתשובה. רבי אליעזר ורבי יהושע, הלכה כרבי יהושע, שהגאולה לא תלויה בתשובה. אבל עכשיו החידוש. אם היינו שואלים את רבי יהושע, האם אתה רוצה שתהיה בפועל הלכה כמוך, מה הוא היה עונה? מה פתאום? שהלכה תהיה כמו רבי אליעזר. כל מי שפעל עם אל, לעתיד לבוא, ייקח כזה בחור ספר תורה בחיקו ויאמר, כל מי שפעל עם אל, עם שם אל, לא עם שם השם, יבוא ויתוד שכרו. מישהו אלי עזר, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא רק סיעתה, דשמע. אבל מי שצריך טוב על הדף זה אני. מי שצריך להיות שותף בתהליך גאולה זה אני. לכן אנחנו חיים, למרות שאנחנו יודעים שהגאולה היא סדר אלוקי, בחינת רבי יהושע, אנחנו יודעים שיש כאן סדר טבעי שאנחנו צריכים לקחת בו אחריות, שהוא הלכה או לא הלכה, אבל בחינה של רבי אליעזר. לכן רבי יהושע ישמח מאוד שאנחנו נהיה כמו רבי אליעזר. למרות שהלכה כמותו. ודיברנו על זה כבר בשיעור אחר. לא בשעה הזאת. הסברתי מספיק ברור את זה? אני מקווה. לכן עזוב תעזוב עמו. לכן בסייעת הדשמיה, זה אני יודע שכל השתדלות שלי, היא לא מתחילה ממני. הכל מתחיל ממני.
איך נגיד בדוגמה
ש... איפה הגבול?
לא, נגיד בדוגמה שבן אדם הולך לסגור עסקה בבית, נגמר לו הדיו בעת, זה לא אמור להגיד לי כלום, זה לא...
השכל אנושי, סליחה, השכל שלו הגיע למסקנה שהוא צריך לקנות את הדירה הזאת. עשה חשבון כזה ואחר, אחרי מכלול השיקולים, הגיע למסקנה, צריך לקנות את הבית. זה שפתאום נגמר רדיו, זה כמו אחד שנכשל טסט 20. זה סימן שהוא סכנה לציבור, או סימן שהוא צריך להשתדל טסט 21. מה זה סימן? לא יודע, זה המורה לנהיגה, צריך לזהות בשיעור הראשון. רק הוא בינתיים חגג עליו. אם הוא מורה לנהיגה טוב, אז הוא היה צריך לזהות בשיעור הראשון. אם אתה סכנה לציבור. לכן כשנגמר עת, כשנגמר דיו בעת, קונים עת חדש. למה זה מצחיק? זה עצוב מאוד, כי הרבה אנשים מנהלים ככה את החיים הרוחניים שלהם. זה כמו אחד שלא החליט אם הוא נוסע לחתונה של חבר שלו. פה במכון ברוך השם יש הרבה חתונות. אז הוא לא החליט. עכשיו נגיד שהמקום שלו ליד החלון בבית המדרש. והוא לומד. אז הוא מחליט ככה. שאם תבוא רוח ותסגור את הדפים בספר, זה סימן שהוא צריך לנסוע לחתונה. ואם לא, זה סימן שהוא צריך להישאר בחתונה. זה ממש נחש נקרא. זה ממש דין מנחש. יש בעיה אחת עם הבחור הזה. שבשעה 11:30 בלילה, הגיע רוח שסגרה את הספר. אבל כבר נגמרה החתונה. אז הוא עצם תוסכן מפה ומפה.
אז
הוא
יכול ללכת, לישוב את הגלים.
או לישון. נכון. אבל הבנת מה אני עונה?
כן. אין מצב שהקדוש ברוך הוא מוצאת לנו בעולם הזה, שאנחנו יכולים לראות...
האיתותים נמצאים בשולחן ערוך, בשכל האנושי ובמוסר האנושי. כלומר, גם בשכל הוא במוסר הטבעי, וגם בשכל הוא במוסר האלוקי. שם נמצאים האיתותים. לא בכל מיני בלופים של כל מיני אנשים שמנסים לעשות את החיים שטחיים ושקריים. ותאמין לי שאני אדבר בעדינות. אל תאמין לשום דבר מהדברים האלה. זה ממש לפעמים, יש מקרים שממש לפעמים זה בתוך, זה סניף של הלכות עבודה זרה ממש. הרמב"ם מביא את כל הסוגיות האלה בהלכות עבודה זרה. בסדר, השתכנת? השתכנת או לא?
כן, כן, לא, אני מסכים.
אם אתה רוצה ספר בספרי הנקרא, תמים תהיה, של אחד מגדולי המקובלים של הדור הקודם, עם ההסכמות של כל המקובלים, שעוסק בסוגיה. כן, דן.
כל המילים האלה, נגיד, של ניסיונות, דברים
שאתה מתגלגל אליהם
בחיים, זה סוג של
איתותים,
אנשים שאתה פוגש,
אומרים
לך כל מיני דברים, כל מיני.
כתוב, אם רואה אדם שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו. לא כתוב, יקלה בגלל המעשה הזה. יפשפש בכלל מעשיו.
באופן כללי,
אדם,
שאתה
ברוך הוא
מציב לך ניסיונות, אתה יכול
לעמוד בהם.
בסדר. זה גם סוג של...
הלכתי ברחוב, ראיתי חתולה נדרסת. אחרי 100 מטר ראיתי כלב מת, אחרי 200 מטר ראיתי ג'וק נדרס. נו, עכשיו מה זה סימן שמה? שצריך לטייל בספארי, מה? אני לא מבין את הספרות האלה. ואנשים ככה חיים. ולצערנו הרב, החילוני המצוי רואה ככה את התורה. ככה התורה נתפסת אצלו כאיזה סקופיות. יש כאן כמה הערות. יוד, איפה המלבים? המלבים בספר הכרמל. ספר הכרמל זה שני כרכים על לשון הקודש, זה מילון המלבים. שורש עזר, עין זין רש וישע. יוד שין עין. השם משמואל הנעל. איפה השם משמואל הנעל? אם אני לא טועה, בקרך מועדים על סוכות. אם אני לא טועה. אני לא בטוח.
מה המקור של רבי אליעזר ורבי יהושע?
מראה סנהדרין צדי זין או צדי חט צדי זין צדי חט כן ישי מה ישי
אולי זה הנושא תשקול את זה בקורדות להחליף אתה רוצה נושא?
אני לא יודע
לא אני אומר בגדול
אולי יבוא המשיח אני יודע מה יהיה אחרי פסח
משהו על עבודה זו
מה?
אולי זה נושא צריך לדון בו יותר
קצת יותר לדון בו
זה עולה כל פעם בנגיעות מכל מיני
שירות. בסדר. דרך אגב, זה לא אומר שכמאות וגימטריות וכל זה, זה לא נכון. רק זה אומר שלא על פי הם מנהלים את החיים. לא, שהרב אליהו יהיה בריא בעזרת השם, יחזור בקרוב, במילאות כוח וכו'. הוא היה בא לפה תמיד לפני פסח, בשבוע הזה פעם בשנה, הרב אליהו היה בא למכון. ותמיד היינו מכינים שאלות. לרב אליהו, בכל מיני תחומים וגם בלכות פסח. שאלה קבועה שאם חבר'ה היו שואלים, אנחנו היינו מכניסים. האם צריך להתייחס לגימטריות של שמות בעניינים של זיווגים? גימטריות של שמות. זיווגים, זיווגים. ירחמיאל ומטילדה, זה מסתדר או לא? תשובה, אז תמיד אנחנו מכניסים את השאלה הזו, ותמיד הרב אליהו היה עונה בך, הוא ידע שאנחנו בכוונה שואלים, ובכוונה עונה את אותה תשובה כדי שהתלמידים ישמעו. שזה נכון, אבל הרב אליהו תמיד היה אומר. אם יש איזה בעיה בשמות, אני מוסיף איזה אות והכל מסתדר.
מה שהרב אמר לגבי הכנות
לעבור? מסופר על הסטייפלר בסוף ספר תמים תהיה, שפעם אחת בא אליו איזה אברך קם לפני חתונה, איזה בחור קם לפני חתונה, ואמר לו, שולח לי איזה רב מקובל, ואמר לו הרב המקובל הזה, במחאות פעולות מקובלות מקובל, שהזיווג הזה לא מתאים כי יש בעיה בשמות. מספר המספר, דפק הרב סטייפלר לשולחן, דפק הסטייפלר לשולחן ואמר לו, שטויות, אבל הבלים, תתחתן. יש שם הסכמה של כל המקובלים, כולל הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, על הספר הזה. כדאי לראות את הספר הזה. כן, סביבי.
הרב אמר שכל העניין של קורא לי, אז אני לא מתייחס.
אני לא אמר שקורא לי, אני לא מתייחס. קורא לי, אני מתייחס, אני מתייחס בשכל ובהיגיון, ביראת שמיים ובמוסר. לא במיסטיקה.
מה שקרה עם החבור של בילה?
הלכתי ברחוב, נקראו לי הסנדלים. זה סימן שצריך לקנות סנדלים. זה לא סימן שצריך לעמוד כדחליל עד מוצאי שבת. זהו.
החמור של בלעם, חמור תודה.
כשאתה תהיה בלעם, נדון בחמור שלו. דרך אגב, הייתה חמורה.
מה? לא מדבר ברמה של ג'וקים וסנדלים.
באיזה רמה? בבקשה, דבר ברמה גבוהה. רגע, רגע, רגע. סקרן אותי עכשיו.
אין לי דוגמה.
דבר ברמה גבוהה.
אני לא פועל, אין לי אישה כזאת.
זה מתחיל לעניין. ברמה גבוהה,
בבקשה.
דבר, דבר, ברמה גבוהה. איזה גבוהה יש פה? יש פה תאום, איזה גובה? דבר, בבקשה, טל. הבמה כולה שלך. מי שרוצה לדבר ברמה גבוהה? בבקשה, כן, בסוף.
הרב, יש קצת חילוק בין אישותי לבין סייעתא דשמיא. הרבה פעמים קורה. שאתה עובד לפגישה מסוימת, לא הגעת בזמן, נתקעת עם אוטו בדרך, ופגשת מישהו בדיוק שסידר לך איקס את הדברים, נתקעת והיה שם בסוף בפגיש הזה תאונה ונסעת לפגיש אחר. יש המון פעמים שזה סייעתא דשמיא.
ברור, זה לא מיסטיקה, מה זה קשור?
אני אומר את זה כסייעתא דשמיא, לא מיסטיקה.
יש לי שאלה, אני לא מבין, אני לא מבין, רגע, נוגע, עוד פעם. אם אנחנו דנים מהצד המיסטי, יש לזה השלכות מעשיות. רגע, שנייה, אני רוצה, אולי לא הסברתי מספיק ברור. אם אנחנו דנים מהצד המיסטי, יש לזה השלכות מעשיות להמשך. אם אני דן מהצד ההשגחתי, אז אין לזה שום השלכה מעשית. תכננתי פגישה עם פלונית, בדרך הייתה איזה חסימה, נתקעתי באמצע הדרך, ואני צריך בדיוק להחליף אוטו, ופגשתי מישהו שקניתי ממנו את האוטו. תודה רבה לך, ריבונו של עולם, סייעתא דשמיא. זה לא קשור למיסטיקה, מיסטיקה זה לא הולך...
זה שם אחר למיסטיקה.
לא נכון, מיסטיקה, לא נכון. מיסטיקה הוא לא הולך לחתום חוזה, זה מיסטיקה. למיסטיקה יש השלכות, הזה שנגמר לו עד יום. פה איזה השלכות יש לך. אתה מחפש אוטו, השכל, ההיגיון שלך אומר שאם אתה תקוע בפקק שלוש שעות, תנצל את הזמן. הנה מישהו שחסך לך זמן, תקנה ממנו את האוטו, למה לא? דרך אגב, סליחה שנייה, אם גילית אחר כך שהוא עבד עליך והמנוע דפוק, אל תבוא בטענה למיסטיקה. אתה יושב בשיעור ואתה רוצה לסכם את השיעור? חשוב לך לסכם את השיעור, נגמר לך עד יום בעת? תעשה כל מאמץ להשיג את חדש. תעשה כל מאמץ להשיג את חדש לחתום חוזה, כי אם לא תחתום עכשיו, מישהו יחטוף לך את הדירה.
ואם לא חתמתי למחרת, וגיליתי שהבית הזה מעוקל. זה לא סייעתא
דשמיא. אז זה שטות שלך שלא גילית שהבית הזה מעוקל לפני שחתמת חוזה.
זה לא סייעתא דשמיא.
זה טמטום שלא בדקת, סליחה, שהבית לא מעוקל. לא, זה טמטום שלא בדקת איך חותמים על דירה. לא, אדם פשוט בודק איך חותמים על דירה.
זה
לא משהו אחר, זה העניין. שאני סומך על אלוהים שיעזור לי במקום שאני אלך ללשכת העיכול או לא יודע איך קוראים לזה ויבדוק אם הדברים מעוקלים. זה שטות. אתה יודע מתי אני למדתי שצריך לבדוק אם הדברים מעוקלים? הלכתי פעם למשרד הרישוי ויושבים על ידי שני אנשים נחמדים, זה לפני הרבה שנים, 20 שנה אולי. יושבים על ידי שני אנשים נחמדים, סחבקים חבל על הזמן. בקיצור, אני הייתי ילד תמים, בחור צעיר. אחד מוכר אותו לשני. אמרתי, איזה יופי, תראה איזה, ועמך כולם צדיקים. ברוך השם, איזה יחסי אנוש, אחד מוכר, אחד קונה, אין עסקים, אין מסחר, הכל נקי, הכל בסדר. עד שהם הגיעו לדלפק, שאלתי לברר שהרכב מעוקל. אני לא מבין מה אתה אומר.
מה לעשות, אנשים פשוטים?
מה זה אנשים פשוטים? אתה, לפני שאתה קונה דירה, תשאל אדם שמבין בנושא, איך קונים דירה? 10 הדיברות לקניית דירה. תשאל, תבדוק. כל אדם פשוט שתשאל אותו איך קונים מכונית, יגיד לך קודם כל בדיקה ראשונה, תבדוק משרד הרישוי שהרכב לא מעוקל. דבר ראשון. אז זה לא איזה מזל הקדוש ברוך הוא שנתקעתי בדרך או לא נתקעתי ולא קניתי את האוטו. סליחה שאני אומר, אני מדבר על עצמי, איזה אידיוט הייתי שלא בדקתי שצריך לבדוק שהרכב מעוקל.
קודם כל
בדור
אפשר לבדוק כל דבר
שאתה
יכול לבדוק, כמו
אם
הרכב משועבד או שהוא...
מה זאת אומרת? ודאי שאפשר לבדוק. הצעה, סליחה, ברוך השם, אשריך שאתה תמים, וגם אני מקווה. לפני שאתה קונה חפץ, תבדוק מהם הכללים שעל פיהם קונים את אותו חפץ. יש פה כמה עורכי דין באולם הזה, יושבים עכשיו. תבדוק, תשאל אותם. לכן, סליחה, זה לא קשור
לס... והאוטו היה, הוא העביר בעלות באוטו, היה משועבד, ולא היה אוקיי ברשות הדואר. יש דברים שלא מופיעים.
זה לא מצוי דבר כזה. כבר נשמע אותך. סליחה, מה שמך? שמך. איך?
ירון.
ירון, מחילה. הסיפור לא מתאים ל... איך קראת לזה גבוה? למשהו גבוה שציפיתי בענייני מיסטיקה. זה לא מתאים, זה פשוט חוסר בדיקה של דברים פשוטים שצריכים בדיקה. זה לא מתאים, מישהו רוצה לספר סיפור יותר מתאים?
הרב ביגון עם קניית המכון. עם כל הסיפור של
הרב ביגון עם קניית המכון, מה הסיפור?
הרב בגן הסוס להתפלל,
והיה לו חבר שלו. נו, ומה? אני לא מבין את השאלה, יש הכל בהשגחה פרטית בסייעתא דשמיא. רגע, אבל אם הרב ביגון החליט לא לקנות את המכון, אז עכשיו אם זה יתגלגל אז הוא יקנה?
לא מתנהלים ככה, ברור שלא.
אז על זה אני מדבר! רגע, אני עדיין מחכה לסיפור
הגבוה. איך קוראים לכל
ההתנהלות
הזאת, הרב? איך קוראים לכל ההתנהלות?
השגחה.
השגחה פרטית.
אבל לא מיסטיקה, זה לא קשור למיסטיקה.
מה זה מיסטיקה?
מיסטיקה זה שאני מחליט החלטות מעשיות על פי שטויות. זה נקרא מיסטיקה.
זה לפני מה קורה?
מאוד, רגע, תכף נדבר. רגע, מישהו רצה כאן לומר משהו. כן. היה לך סיפור?
כן, כן.
בבקשה.
בגלל ששמעתי, אחד שהציעו לו מישהי והוא לא רצה כי כל הדברים שהוא שמע עליה וזה,
יום אחרי זה, מכיוון אחר לגמרי, הציעו לו את אותה בחורה.
נו, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא צריך לבדוק עניינית האם הבחורה הזאת מתאימה לו.
שאלה אם זה משמע אם הוא קיבל את אותה הצעה פעמיים.
או אולי זה יצר רע מתגרה בו פעמיים.
זה דבר שלישי.
חבר'ה, סליחה שאני אומר, אני לא מבין מה אתם רוצים. לא מבין. הציעו לך בחורה פעם ראשונה, רגע, סליחה, אתה אדם רציני, הציעו לך בחורה פעם ראשונה, אתה לא צריך לחכות מיטוטים פעם רביעית. הציעו לך פעם ראשונה, תבדוק לעניין, תבדוק עניינית. נראה לך שמתאים, תצא. לא נראה לך שמתאים, גם אם 10 פעמים היא תקפוץ לך באמצע הרחוב, לא תודה גברת, זה לא מתאים.
זה לא יכול לפגוע באמונה
זה יכול לפתור את הטיפשות. זה לא פוגע בשום אמונה.
ודאי, אבל לא, זה לא יכול לפגוע באמונה שכאילו, אתה מנהל את העולם, יש, חוץ מזה, יש עוד מציאות שעוזרת לך לנהל את העולם. חוץ, נכון, צריך לקצור, לחרוש, בסוף צריך להתפלל, אבל חוץ מזה, יש עוד...
האדם מצווה, היום בלי נדר השיעור בערב יהיה בנושא הזה. האדם צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות. ההשתגלות היא בגבול ההשתגלות. נדבר אז היום את קצת יותר גדרים מדויקים לדברים. אבל באופן עקרוני צריך לעשות השתלות. קמאות, מה השאלה של הקמאות?
לא, אם להבין מה זה לא.
קמאות,
קמאות זה כל מיני דברים.
סוגיית הקמאות היא סוגיה שכתובה בגמרא, נפסקה להלכה בשולחן ערוך בהלכות שבת, יש קמאה של מומחה, קמאה שינה של מומחה, שינה של מומחה, זה לא המצאה של הדור האחרון. הלכות קמאות זה הלכות מדויקות, בעולם הנגלה, לא רק בעולם הנסתר. הבנתי את השאלה, הבנתי את השאלה. האם אתה צריך להתעסק עם קמאות? לא.
לא אני,
שואלים שבן אדם
הולך לרב, ואיזה בעיה
קושי, מקובל אמיתי יפתור את הבעיה בשני מסלולים. מסלול של השתדלות טבעית שלך, ומסלול של השתדלות רוחנית שלו, שאחד מהמסלולים זה קמע.
או כל מיני דברים אחרים לעשות.
לעשות? אתה, אז תשאל.
הוא נותן לך לעשות.
אוקיי, אז הוא יש לו את המסלולים הרוחניים שלו, איך המעשים האלה משפיעים על החיים הטבעיים, ואתה יכול לשאול, ואולי חובתך לשאול, מה אני צריך לתקן באופן מעשי? פעם הלכתי לרב אליהו עם איזה בעיה רפואית של פלוני אלמוני. שאלתי אותו, הרב, מה המסר הרוחני שהקדוש ברוך הוא מוסר לי פה? איזה דברים רוחניים צריך לתקן? אמר לי הרב אליהו, לפני שאתה מחפש מסרים רוחניים, אתן לך שם של רופא שמטפל בבעיה הזאת. נתן לי שם של רופא.
ואם לא מוצאים, נגיד, זה לא...
אם לא מוצאים מה? רופא? הולכים לרופא שהם מוצאים אותם, מה זאת אומרת אם לא מוצאים?
לא, הולכים לרופא, רופא אומר משהו אחד והתורה אומר משהו אחר.
על פי תלך לרב שלך שיגיד לך מה לעשות. רבנים אמיתיים אומרים לעשות מה שהרופאים אומרים. לא פעם ולא פעמיים. בסוגיות מורכבות מבחינה רפואית בעניינים של בינו לבינה, מבחינת פוריות. לא פעם ולא פעמיים. הלכתי לרב אליהו בסיפורים כאלה וסיפורים אחרים. תמיד הוא אמר לי ללכת למכון פרועה ולשמוע מה שאומרים במכון פרועה. במכון פרועה יש להם קשר רציף, מסודר, עמוק עם בתי חולים, והם מתנהלים ברובד הטבעי וברובד הרוחני. רבותיי, בואו נדבר ברור. הסוגיה הזאת של לזרוק את התיקים על ריבונו של עולם, על המיסטיקה, זה הכי נוח והכי קל והכי לא נכון. הכי קל לזרוק את התיק על אלוהים. זה הכי קל להגיד, הקדוש ברוך הוא תפתור לי את הבעיות. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כן. בבקשה. וסליחה שאני אומר, אני ספרדי, שלא תחשבו שאני אשכנזי. אני ספרדי.
אני שמעתי לא פעם, זה לא פעם על הסיפורים של אדם שקרה לו איזה כאב או חולי באיבר מסוים ותלו את זה באיבר והבון שהוא עשה באותו איבר או שהוא צריך להשתפר במצווה שלו.
זה כתוב בספרים וזה דברים נכונים, אבל אם יש לו חולי באותו איבר, הוא צריך ללכת לרופא שירפא לו את אותו איבר.
כן, אין ספק, אבל לגבי
השאלה שאמר... אחרי זה ילך לרב, ישאל אותו הרב, מה הסימן הרוחני שיש פה? אם הרב יחשוב שמתאים לאותו אדם באותה מדרגה לעלות ממדרגת בריאות הגוף לבריאות הרוח, אז הוא יגיד לו, ואם לא יגיד לו, שום דבר, לא צריך. אתה לא סומך על הרבנים?
סומך,
אבל... אז תסמוך עליהם. תסמוך עליהם.
כן. גם אז שם של סוגיות, למדנו שנערים עם שתי נגלתן כמו שהלך הרבה, שגם צריך להיות מצד אחד נער שיקור ומצד אחד רציני. יושב שם המקום שאתה נותן קצת...
היום בערב נדבר על זה. היום בערב נדבר על זה. תאמין לי שאתמול בחופה אני במקרה בירכתי את הברכה הזאת, ואני התכוונתי בברכה הזאת, על מה שאמרת עכשיו.
קצת
לזרוק
על החופה.
מה?
קצת לזרוק על
המשפה. לא, עוד פעם, אם אתה תזכור, איך זה מתחיל? יש שם שני חלקים, נכון? חלקה בגלל
הגילה.
הלאה. מראה השם אלוהינו שמה בערי עוד הפרוצת ירושלים. כל סון וכל חתם וכל שמחה, הלאה, כל חתם וכל קלה.
כל
כל חתן וכל כלה.
כל מצלות.
כל חתנים
וחופתם ונערים משתנים מגנתם.
אז לפני נערים משתנים מגנתם יש כל מצלות חתנים וחופתם.
צריך קצת.
צריך קצת, מצוין. מצוין, דבר הזה הערב, בעזרת השם.
כן. השם
השם בתוך השם של בן אדם, יש. ודאי שיש, אבל זה לא קשור לנושא. יש. רבותיי, אתם זוכרים על מה הנושא בפסקה? רגע, יש פה דברים מעניינים. יוד, יש מצבי ספק שלא יודעים איך ועל זה נאמר אשריך השם יהפך פתח עליו והוא יעשה, נדבר על זה הערב בעזרת השם. יוד, בזמן רעידת אדמה בצפת, שנרגו אלפים, אמרו החתן סופר בעל הפה עד שולחן שהיה בגלל שהזניחו את ירושלים. צריך להבין מה הם אמרו ומה המשמעות של מה שהם אמרו. מה זאת אומרת? אני לא מבין את הקושייה של יוד. הגמרא מסכת שבת מלאה למשל, לפחות כרגע זכו לפחות 10 סיבות למה חרבה ירושלים, לא חרבה ירושלים, אלא מפני ש... יש לפחות 10 נימוקים, זה 10 צדדים רוחניים שצריכים תיקון. אז מה החידוש של החתם סופר והפה הצדה על רעידת אדמה בצפת? בואו נחבר מסכת שבת, החורבן ירושלים. זה כבר כתוב בגמרא.
אני מה?
נדבר על זה היום בערב בעזרת השם. כן. שאלה אחרונה של צבי יהודה, בבקשה. כן.
יש שתי הסתכלות אומרת, מה שיקרה אני אעשה, אם מסגר הדף אז אני אעשה חתונה. יש הסתכלות של כבר קרה, היה לי תאונה, אז אולי אני צריך לבדוק מה עשיתי.
זה ברור, הרב רואה שבאים עליו איסורים, יפשפש במעשיו, אבל לא יקלה את התאונה בגלל זה. יפשפש בכלל מעשיו, יראה מה צריך תיקון.
אז זה אני חושב.
לא יגיד, סליחה שאני נוגע.